לדון לקו זכות זה מלחמה פנימית קשה מאוד. כי בטבעיות של האדם, מה, אני לא טיפש, אני יכול להסביר לך בדיוק למה הוא עשה את זה. אומר לי לדון לקו זכות, בסדר, זה יפה, זה מאוד יפה, זה אצילי, זה באמת נעלה ו... כן, אבל תכלס, האדם הזה פושע, אתה מבין? צריך להבין רבותיי, בית המקדש חרב. אין לנו בית המקדש. אבל לנו אין ציור מה זה בית המקדש, אנחנו לא זוכרים איך היה נראה בית המקדש, אולי ראינו בציורים, אבל אנחנו לא זוכרים מה היה שם בית המקדש, אנחנו לא זוכרים כי עבר הרבה גלגולים מאז, אומנם מאז גלגלנו הרבה גלגולים, אבל מרוב גלגולים כבר שכחנו. כבר עברו 2,000 שנה, זה קשה לזכור באמת מה היה שם, את כל ההרגשות המיוחדות שהיו שם, אבל זה דבר אחד ברור, שבית המקדש היה קור אטומי של יראת שמיים, זה ודאי. בית המקדש היה ממש קור אטומי. זה המרכז גרעיני של יראת שמיים. וזה השפיע על כולם, אבל הרבה יותר מזה. באים מספרים לך על איזה יהודי אחד שיש לו בעיות בבית, אתה יודע, בעיות, השם מרחם. השם מרחם עליו, מה אפשר לעשות? השכן שלו גם כן. איזה יש לו בעיות גם כן, וגם השכן שלו ליד גם כן, שכונה בעייתית, השכונה ליד גם כן, גם כן יש בעיות, גם שכונה בעייתית, וככה אתה עובר דלת דלת דופק, דלת דלת, ואתה מוצא בכל בית בעיה אחרת, בית משותף, כל הבניין בעיות, שכונה כולה בעיות, ובוא נשמע מה זה, אתה פותח את העיתון, כל העיתון מלא שודים, ובלבולים, וגנבות, ותאונות, והשם מרחם, ותחלואים, מה הדבר הזה? באים מספרים לך על פלוני, פתח עסק באיזשהו מקום, פתח עסק, המקום הזה המסוים שהוא פתח את העסק, המקום הזה כבר, אני מכיר אותו, את כל הגלגולים וההיסטוריה של המקום הזה. כבר לפניו כבר, פתחו שם חנויות, היה שם חנות בגדים, היה שם חנות פלאפל, היה שם חנות תכשיטים, מה לא היה שם? כלום לא הצליח. בא בן אדם הזה, אני לא יודע מה שהוא פתח שם אפילו, לא יודע מיני צדקית, לא יודע מה הוא פתח שם, זה שטות שם הוא פתח, לא יודע מה הוא פתח שם. וכל הזמן המקום הזה שוקק, אני לא יודע מה הולך שם. נכנסים, יוצאים, כל הזמן עושים שם קופות, משהו לא טבעי, לא נורמלי, אני לא יודע מה קורה איתו, איזה בר מזל הוא. אני מכיר את המקום הזה, כבר כמה גלגולים שהמקום הזה לא פורח, רק הוא הגיע לשם. תראה מה זה, אנשים נכנסים, יוצאים, כל היום, שוקק. קופות, אני ראיתי איזה קופות, עקבתי לכם קצת, איזה קופות יפה לא, קופות יפה דופים שם, איזה יופי, כל יום מחדש, כל יום, מחזור כספים נפלא, מה זה, לא יודע מה זה, אדם הזה בא מוזן, תראה כבר כמה מכוניות יש לו מזה, תראה כבר מה מוזן, תראה, לא עושה לאמריקה, עושה לו טייל, מה, הכל מהחנות הזאת, מעניין, מעניין, בזכות מה זה, לא יודע, זכות אבות, לא יודע, זכות אמהות, לא יודע מה יש לו שם, מאיפה הוא מביא את זה, מעניין. יש נורמה מסוימת של בעיות, זה המציאות, זהו זה. אלה הם החיים, כן? אלה הם החיים. ביטוי יפה, אלה הם החיים. אנשים מבוגרים שהם כבר עברו, כן, יש לכם מעבר היסטורי מעניין, אלה הם החיים, חביבי, ככה זה. זאת אומרת, אם יש בעיות, זה נורמה, זה הנורמה. אם יש פה הצלחה מיוחדת, זה סימן שאלה מה קרה פה. זה נקרא חורבן. למה? כי זמן שהיה בית המקדש, היה בית המקדש, לא היו בעיות. אין לנו אפילו ציור איך זה יכול להיות. לא הייתה בעיה בכלל. לא היו בעיות. אז מה היה כתוב בעיתון? איזה מין עיתון היה? לא שודים ולא גנבות ולא תחלואים ולא תאונות. ולא... מה היה בעיתון? העיתון היה כתוב שם, שהברכות, התונה, אירופין, ברית מילה, פדיון, ברכות, כל העיתון מלא ברכות. עיתון מאוד משעמם. מי שרצה לראות חיוכים היה פותח את העיתון. כן, רבותיי, זה נקרא חורבן. כל כך השתבשה דעתנו בעניין הזה, שאנחנו לא יכולים אפילו לצייר כזה ציור, שיכול להיות כזה עולם יפה. באמת, ישנה מציאות כזה עלי אדמות, לא יהיה תאונות ולא תחלואים ולא צרות ולא בעת נפשיות ולא בעת כספיות, ויש תחת גפנות, ויש תחת תאנתו. ישנה כזאת מציאות, כן, ולכולם היה טוב, כן. אדם בהתחלת הדרך שלו מתחיל ללמוד הלכות, היה רחוק לגמרי, מתחיל ללמוד הלכות, הוא למד הלכות ציצית. הלכות ציצית, אסור שהציציות יגיעו לרצפה, כן, וינקו את הרצפה. כי זה ביזיון לציציות. אפילו אם הרצפה נקייה. זה ביזיון לציציות. אז הוא למד את ההלכה והוא רואה זה שבבית הכנסת, בכלל לא משגיח על זה. סתם, זה לא יודע, לא יודע. אין לו יראת שמיים. הוא למד בהלכות שבת שיש את העניין של בורר, וזה אומנם דה רבנן, לא דאורייתא, אבל זה בעיה, בבורר, כן. הוא ראה אותו שם שהוא רוצים, גם כן, הוא לא... אין לו יראת שמיים. הוא ראה את ההוא גם כן בתפילה, הוא ראה אותו בדיוק באמצע, יצא לו בזה מילה, הוא גם יודע, לא יודע שיעשו, גם כן חתך אותו לחתיכות. וכך הוא חותך את האנשים פה, הוא חתך את כולם. למה? כי הוא למד ברוך השם הלכות, הוא יודע הלכות. הוא יודע 25 הלכות. מתוך 25 אלו מצא 28 אנשים שלא עוברים עליהם. מאיפה זה בא? מעין הרע, מרע עין, מרע עין זה בא. מה הסימן שאדם מזדכך באמת, שהוא מקבל כזאת שפלות, שהוא מבין? נכון, המעשה לא טוב, אתה צודק. היה פה חילול שבת אולי? היה פה אולי ביזיון הציציות? היו פה אולי עבירות? אבל השאלה א', מה הנסיבות? לדון לכם זכות, זה לא אין הכוונה שתגיד שהעבירה הזאת היא מצווה. יש פה עבירה. כי אם אתה תגיד שהעבירה הזאת היא בסדר והיא לא עבירה, מחר גם אתה תתפתה לעבור את העבירה הזאת ותגיד, זה דבר קל. למה? כי נתן לכם זכות. ברגע שאתה נותן לגיטימציה לעבירות, מחר אתה גם תעבור עליהן. אלא מה? עבירה היא עבירה! אז מה זה יקרה לדון לכם זכות? לדון לכם זכות הכוונה, שאלה מה הנסיבות שלו. אולי הוא לא יודע לך את ההלכה. יכול להיות שגם הוא יודע, הוא בא מבולבל. אתה יודע מה עבר עליו היום. אתה יודע מה נעשה איתו בכלל, אתה יודע מצב נפשי בכלל הוא נמצא. אתה יודע מה ההיסטוריה שלו הפרטית. אתה יודע איזה מה החיים שלו. אתה מכיר את הסיפור שלו. אתה יודע מה הם הנסיבות שלו. אתה יודע לקו חובה. מושכל ראשון לדון לקו חובה. מושכל ראשון, השקפה ראשונה. אני אומר לך, הוא אומר עבירה, אני מכיר אותו. ועכשיו זה גם מסתדר לי עם מה ששמעתי עליו. נסגר לי פה המעגל, שמעתי עליו שהוא כמה עמיד פנים כאילו צדיק. עכשיו ראיתי גם כן מה שהוא עשה, קלטתי אותו, הוא לא שם לי, אני קלטתי אותו. עכשיו נסגר לי מעגל, הוא לא כזה צדיק, לא. עכשיו הסתדר לי הכל. היה לי איזה מהלך עליו, עכשיו זה הסתדר, עכשיו נסגר לי הפאזל, זהו זה. אני כבר ידעתי את זה מראש. את אנשים נכשלים, זה לא הפירוש שיש לך את כל הרע הזה, אלא יש לך גם כן קשר עם כל זה. מה שאתה רואה דברים טובים, זה סימן שיש בך טוב. אתה רואה אדם מתנהג יפה, סימן שגם בך יש את היופי הזה. אתה רואה אדם עושה מעשים טובים, זה סימן שיש בך גם... יש לך גם שייכות עם דברים טובים כאלו. אתה רואה דברים לא טובים, סימן שיש לך שייכות ודברים לא טובים. עכשיו ברגע שאתה דן לקו זכות, אתה כעת הופך את הדבר הלא טוב לטוב. מראים לך אדם הזה התנהג לא יפה. לא, יש פה צד זכות. אז מה בעצם עשית? נלחמת עם עצמך והפכת את זה מדבר רע לדבר טוב. זאת אומרת, עכשיו זה מראה שבך הרע הזה יתהפך לטוב. לכן יש קושי מאוד גדול לדון לכף זכות. אבל האמת הרבה יותר גדולה. הרבה יותר גדולה האמת. כשאדם דן לכף זכות, דנים אותו בשעיים לכף זכות. דנים אותו בשעיים לכף זכות. זה מאוד מעניין שהבן אדם... באופן טבעי, הוא דן לכף חובה מה שהוא רואה. יש כל מיני סיבות למה אדם, בטבעיות שלו, דן מיד לכף חובה. קשה לדון לכף זכות. באופן טבעי, מיד קופץ לאדם מול העיניים, הכף חובה. זאת אומרת, הוא רואה, יש לו הסבר למה הדבר הזה לא בסדר. למה, כן להצדיק, הוא צריך עכשיו להתחיל לעבוד על עצמו, כן להתחיל לחתור, להסביר למה כן, בכל אופן יש הצדקה לזה. מושכל ראשון, לדון לכף חובה. בו בזמן שלדון לכף זכות, לדון לכף זכות מונח כל כך הרבה רחמים, כל כך הרבה סייעת דשמיא, אדם יכול לזכות, אז ברור שהבעל דבר ינסה לגנוב את זה, כל הזמן מנסה ומצליח לגנוב איתן את העניין של כף זכות. זה לא סוגיה פשוטה, זו סוגיה מאוד מורכבת. אנחנו ננסה קצת לפצח אותה מכמה כיוונים, את העניין של כף זכות. א', לראות מה המעלות של כף זכות, אבל זה לא מספיק לראות מעלות של כף זכות, כי אתה יכול לדבר על דברים מאוד יפים וגבוהים, תכלס, בשטח אתה נתקל עם היצירה שלך, ואין לך חשק להפעיל את זה בכלל. אז צריכים להבין מה מפריע לנו, ואז סייעת דשמיא גם למצוא פטנטים, איך באמת להתמודד עם זה, כי צריך לדעת, אם לדון לכף זכות, ממשיך על עצמו, כף זכות בשמיים, אם לדון לכף זכות, ממשיך על אדם רחמים גדולים, זאת אומרת שכל תזוזה בלדון לכף זכות, שידע אדם שהוא מזדכח זיכוכים עצומים. גם את זה נסביר. איך, למה זה ככה? לדון לקו זכות זה מלחמה פנימית קשה מאוד. כי בטבעיות של האדם, שמע, אני לא טיפש, אני יכול להסביר לך בדיוק למה הוא עשה את זה. אתה אומר, לדון לקו זכות? בסדר, זה יפה, זה מאוד יפה, זה אצילי, זה באמת נעלה ו... כן? אבל תכלס, האדם הזה פושע, אתה מבין? זה מאוד יפה לדבר עליו, כן, להצליק את המעשה שלו. תראה, אתה אדם, אולי אתה, אולי אתה ברדיץ' שובר שדן לקו זכות כל אחד, אני לא יודע מה אתה, אולי ניצול שברדיץ' שובר. אבל תכלס, האדם הזה פושע, שתדע. למה? כי אני לא טיפש. זאת אומרת, אדם לא מוכן, כן? כי הוא נראה לו, אדם לא מוכן ללכת במהלך הזה, כי זה נראה לו שהוא כסיל, טיפש. מה, אני לא יודע לקרוא מפה? אדם הזה אני ראיתי מה שהוא עשה. אני ראיתי אותו גונב. מה אתה אומר לי שהוא לא גנב? הוא לקח הכלבה לטווח ארוך. הוא גנב. תכלס, הוא גנב. אז אני רוצה להבין, מה אתה דן כאן לקו זכות? האדם מרגיש שהוא כסיל, מרגיש כזה. מה אני עושה? מה זה לדון לקו זכות? אבל אם אדם יודע מה המעלות של לדון לקו זכות, כמה זה משתלם לו בעצמו, ואני צריך ללמד את זה עם כמה כיוונים, מה הוא מרוויח כשהוא דן לקו זכות, והפוך, וכמה שהוא מפסיד כשהוא דן לקו חובה, כמה הוא מפסיד, אז הוא יבין בעצם, יש פה בעל דבר, יש פה יצירה מיוחד מאוד לתחום על הדבר הזה. מאוד מיוחד לעניין הזה, שלא ייתן לך לדון לקו זכות. בכל מיני סיבות ומהלכים שיש לו, ותירוצים, כן? וטענות, למה זה לא כדאי לך לדון לקו זכות? לא כדאי לך. אבל האמת, האמת הרבה יותר עמוקה. מכיוון שבית המקדש חרב, אז העניין של לדון לקו זכות גם כן יותר קשה. אני אסביר גם כן למה. צריך להבין רבותיי, בית המקדש חרב. אין לנו בית המקדש. אבל לנו אין ציור מה זה בית המקדש. אנחנו לא זוכרים איך היה נראה בית המקדש. אולי ראינו בציורים, אבל אנחנו לא זוכרים מה היה שם בית המקדש. אנחנו לא זוכרים, כי עבר הרבה גלגולים מאז. אומנם מאז גלגלנו הרבה גלגולים, אבל מרוב גלגולים כבר שכחנו. כבר עברו 2000 שנה, זה קשה לזכור באמת מה היה שם. את כל ההרגשות המיוחדות שהיו שם. אבל זה דבר אחד ברור, שבית המקדש היה קור אטומי של יראת שמיים. זה ודאי. בית המקדש היה ממש קור אטומי. היה מרכז גרעיני של יראת שמיים. וזה השפיע על כולם, אבל הרבה יותר מזה. אך פעם התגשנו את הנקודה הזאת, שאנחנו, אין לנו אפילו ציור מה זה נקרא חורבן, גם חורבן אנחנו לא מבינים מה זה. לא מבינים, אפילו מה זה חורבן אנחנו לא מבינים. באים מספרים לך על איזה יהודי אחד שיש לו בעיות בבית, אתה יודע, בעיות, השם מרחם. השם מרחם עליו, מה אפשר לעשות? השכן שלו גם כן, אז יש לו בעיות גם כן. וגם השכן שלו ליד גם כן. שכונה בעייתית. השכונה ליד גם כן יש בעיות. גם שכונה בעייתית. וככה אתה עובר דלת דלת דופק, דלת דלת, ואתה מוצא בכל בית בעיה אחרת. בית משותף, כל הבניין בעיות. שכונה כולה בעיות. ובוא נשמע מה זה. אתה פותח את העיתון, כל העיתון מלא שודים, ובלבולים, וגנבות, ותאונות, להשם מרחם, ותחלואים. מה הדבר הזה? באים מספרים לך על פלוני, פתח עסק באיזשהו מקום, פתח עסק, המקום הזה המסוים שהוא פתח את העסק, המקום הזה כבר, אני מכיר אותו, את כל הגלגולים וההיסטוריה של המקום הזה. כבר לפניו כבר פתחו שם חנויות, היה שם חנות בגדים, היה שם חנות פלאפל, היה שם חנות תכשיטים, מה לא היה שם? כלום, לא הצליח. בא בן אדם הזה, אני לא יודע מה שהוא פתח שם אפילו, לא יודע מיני צדקית, לא יודע מה הוא פתח שם, איזה שטות שם הוא פתח, לא יודע מה הוא פתח שם. וכל הזמן המקום הזה שוקק, אני לא יודע מה הולך שם. נכנסים, יוצאים, כל הזמן עושים שם קופות. משהו לא טבעי, לא נורמלי, אני לא יודע מה קורה איתו, איזה בר מזל הוא. אני מכיר את המקום הזה, כבר כמה גלגולים שהמקום הזה לא פורח, רק הוא הגיע לשם. תראה מה זה, אנשים נכנסים, יוצאים, כל היום, שוקק. קופות, אני ראיתי איזה קופות, עקבתי לכם קצת. איזה קופות יפות, קופות יפות עושים שם. איזה יופי, כל יום מחדש, כל יום. מחזור כספים נפלא, מה זה, לא יודע מה זה. אדם הזה בר מזל. תראה כבר כמה מכוניות יש לו מזה. תראה כבר מה הוא עושה, תראה, לא נוסע לאמריקה, עושה לנו טייל, הכל מהחנות הזאת. מעניין, מעניין, בזכות מה זה? לא יודע, זכות אבות, לא יודע, זכות אמהות, לא יודע מה יש לו שם. מאיפה הוא מביא את זה, מעניין. זאת אומרת, אם יש לו בעיות, מה זה טבעי, ככה זה, בעיות זה טבעי. אם האדם יש לו מזל יפה, יש פה סימן שאלה, למה? מה קרה פה? קרה משהו! כאן יש לו זכות אבות? לא, אולי בכלל מהסיטרח הזה, יכול מהסיטרח בכלל כל זה. נראה לי זה מהסיטרה. הכי נוח להגיד מהסיטרה. לא מובן! צריך לתרץ, יש פה סימן שאלה, צריך לתרץ באיזה זכות הוא מצליח. אם הכל דפוק, רחמנות. רחמנות, מה נגיד לך? רחמים, רחמנות. אבל זה טבעי, זה נורמלי. זה נורמלי שיהיה בעיות. אחד ברמה כזאת של בעיות, אחד ברמה כזאת של בעיות. כן? זה, יש נורמה מסוימת של בעיות, זה המציאות, זהו זה. אלה הם החיים, כן? אלה הם החיים. ביטוי יפה, אלה הם החיים. שאנשים מבוגרים, שהם כבר עברו, כן, יש מאחרים מעבר היסטורי מעניין, אלה הם החיים, חביבי, ככה זה. ואתה נער בצעירותך, אתה עדיין, כן, אתה עם כל האופטימיות שלך של החיים, חכה, החיים עוד לפניך, תראה מה, מה... אתה חושב שאתה... אתה עוד חושב לעצמך, חכה. זאת אומרת, אם יש בעיות, זה נורמה, זה הנורמה. אם יש פה הצלחה מיוחדת, זה סימן שאלה מה קרה פה. זה נקרא חורבן. למה? כי בזמן שהיה בית המקדש, אם היה לאחד בעיה מסוימת, יש לו איזה בעיה בבית השם ישמור, או מישהו חולה, או משהו לא מרגיש טוב, או סתם איזה בעיה כספית, או יש לו איזה בעיה מסוימת, או קצת, או אין שלום בבית השם ישמור, יש שם איזה בעיה, מעניין מה קורה בבית הזה, כנראה הם עשו איזה עבירה ולא הספיקו להביא קורבן לבית המקדש. יש עדיין בעיה. מעניין, למה לא הביאו את הקורבן לבית המקדש? זה כבר היה חבל. מעניין מה קרה, מה, למה? היה בית המקדש, לא היו בעיות. אין לנו אפילו ציור איך זה יכול להיות, לא הייתה בעיה בכלל. לא היו בעיות, אז מה היה כתוב בעיתון? איזה מין עיתון היה? לא שודים ולא גנבות ולא תחלואים ולא תאונות ולא... מה היה בעיתון? העיתון היה כתוב שם, שהברכות, חתונה, אירוסין, ברית מילה, פדיון, ברכות, כל העיתון מלא ברכות, עיתון מאוד משעמם. מי שרצה לראות חיוכים היה פותח את העיתון. בוא נשאר, איזה מין עיתון זה, על מה אתה מדבר, על מה אתה מדבר בכלל? אתה מדבר על כוכב אחר נראה לי. אתה משלנו? מה קרה לך? מה אתה מדבר בכלל? כן רבותיי, זה נקרא חורבן. כל כך השתבשה דעתנו בעניין הזה, שאנחנו לא יכולים אפילו לצייר כזה ציור, שיכול להיות כזה עולם יפה. באמת, ישנה מציאות כזה עלי אדמות, שלא יהיה תאונות, ולא תחלואים, ולא צרות, ולא בעיות נפשיות, ולא בעיות כספיות, ויש תחת גפנות, ויש תחת תאנתו. ישנה כזאת מציאות, כן, ולכולם היה טוב, כן. זה נקרא חורבן עמוק. לא רק שאיבדנו את זה, גם איבדנו בכלל את הציור איך זה יכול להיראות. איבדנו את התחושה בכלל איך יכול להיות ציור כזה. מה, באמת יכול להיות כזה ציור שלכולם יהיה טוב? לכולם יהיה טוב. לא צריך להביא רשימות, להתפלל, תפלל על זה ועל זה, והרשימות, הולך קברי צדיקים, אתה רואה שם רשימות, רשימות, רשימות. אני זוכר לפני 20 שנה, 25 שנה, נסע לרשב"י, ערב ראש חודש, כמה נסעו כבר ערב ראש חודש למירון? כמה נסעו כבר? בואו תראו היום כמה, מה קורה שם, כל יום שוקק שם, כל יום. כל הקרבי צדיקים בצפון שוקקים, כל הזמן שם נוסעים, בלי הפסקה. יש זמנים מיוחדים, יותר מיוחדים, ערב ראש חודש, יש טובי אב, יש זמנים מיוחדים. אבל למעשה, כל השנה, מי שהולך למירון, יראה שם כל השנה מה יש? בעיות! צרות! צרות, תחלואים, צרות, בעיות. זה נורמה כזאת, ככה זה טבעי, זה נורמה. זה נקרא חורבן. אם זה נורמה, זה חורבן של חורבן. כשאנחנו מדברים על שבאמת יבוא בית המקדש, יהיה בית המקדש, באמת יהיה כזה מצב. מה, באמת יכול להיות כזה דבר? יכול להיות? באמת יכול להיות כזה ציור? לא נראה שיכול להיות כזה דבר. כזה שקט יהיה, כזה רוגע, כזאת שלווה. כל אחד, לא יהיה חסרונות. וגם אם תהיה איזה בעיה מסוימת, אז מה תבין? שכנראה לא הספיקו להביא את הקורבן. הם עברו איזה עבירה, כן? בשוגג, ודאי לא מזיד. ולא הספיקו להביא את הקורבן לבית המקדש. אז מה? אז כנראה, אז עדיין בגלל העיכוב הזה הם כלום הכחף שלום. איזה דבר זה, השם ירחם, איפה אנחנו נמצאים, איפה זה? אז היה בית המקדש, אז הייתה יראת שמיים, אז היה בבית המקדש מעורר אור. אומר אבנה חמרסלב בתורה סמך זין חלק ב'. מה זה מעורר אור? מעורר אור ולא מעורר אש. מעורר האש שהתגברו הם שרפו את בית המקדש. מה זה מעורר אש? לשרוף את הכל. לשרוף! לשרוף! לחפש רק דברים רעים. לשרוף. לשרוף את הטוב ולהשאיר את הרע. זה נקרא מעורר אש. מה זה מעורר אור? מעורר אור של בית המקדש זה היה להעיר את האמת, אחד להעיר את השני. להעיר אחד בשני אור, זה היה בית המקדש. את זה איבדנו! אבל זה הרבה יותר עמוק. זה הרבה יותר עמוק מכיוון ששהיה בית המקדש, היה שפע של טוב עין אחד על השני. שפע של טוב עין אחד על השני. שכל אחד היה שמח בהצלחה של השני. זה נקרא טוב עין. חובן בית המקדש גרם, אומר רבי נתן, גרם לרע עין. כל זה התחיל כמובן, זה התחיל בזה שהסמכמם נתן מכה ליעקב אבינו, פגע בו בצלע, שבעצם זה היה שרו של עשיו, ועשיו כידוע, היו לו 400 איש איתו, חיילים, 400 חיילים היו לו. גנרל גדול היה עשיו, היו לו 400 חיילים. 400 כידוע זה רע עין, גימת ירע עין, וכל הכוח של עשיו זה היה מרע עין. ושם הייתה הפגיעה שלו. והפגיעה הזאת, היא בעצם נמשכה, זה היה בתשעה באב, כל התשעה באב נמשך מהעניין הזה. תשעה באב נמשך מהעניין של הרע עין של עשיו. זאת אומרת, העבודה שלנו, לבנות בית המקדש, זה מאוד דבר יפה, שיהיה בית המקדש. לבנות בית המקדש, הכוונה שכל אחד יזכה לטוב עין. לדון לקו זכות זה לבנות בית המקדש. אז כולם אומרים שבית המקדש נחרב על שנאת חינם, ועוד כמה פרטים שגרמו לחומה בית המקדש. מה זה שנאת חינם? זה רע עין. טוב עין, זה מה שהיה נמשך בית המקדש. לכן ברור כעת למה כל כך קשה לדון לקו זכות. כי הרע עין מיד קופץ. מיד קופץ רע עין עם הסברים ותירוצים לחתוך את השני. שאלו את החוזה מלובלין, איך אדם ידע הוא מתקדם? אדם עושה דברים יפים, כל אחד עושה דברים יפים. שומר שבת, מתפלל, לומד, עוזר לאנשים, מצוות, כל אחד עושה דברים יפים, כל אחד. גם עושה שטויות, מה אפשר לעשות? שיהיה איזום בבריאה. גם עושה שטויות. אז איך אדם ידע במסגרת הדברים היפים והשטויות שהוא עושה, האם הוא צועד קדימה, או שהוא אולי כל מה דורך על המקום, הוא בכלל לא מתקדם. את זה, את השאלה הזאת שאלו את החוזה מלובלין. אמר להם החוזה מלובלין, הסימן שאדם ידע אם הוא מתקדם, זה אם הוא זוכה משך השנים יותר ויותר לדון לקו זכות. מה הפירוש? מסביר את זה בדיוק למה הכוונה. צריך גם להבין מה זה יקרה לדון לקו זכות. אדם מתחת הדרך שלו, מתחיל ללמוד הלכות, הוא היה רחוק לגמרי, התחיל ללמוד הלכות, הוא למד הלכות ציצית. הלכות ציצית, אסור שהציציות יגיעו לרצפה, כן, וינקו את הרצפה. כי זה ביזיון לציציות. אפילו אם הרצפה נקייה. זה ביזיון לציציות. אז הוא למד את ההלכה, והוא רואה זה שבבית הכנסת, בכלל לא משגיח על זה. סתם, זה לא יודע, לא יודע. אין לו עירת שמיים. הוא למד בהלכות שבת, שיש את העניין של בורר, וזה אמנם די רבנן, לא דאורייתא, אבל זה בעיה בבורר, כן? הוא ראה אותו שם שהוא הוציא, גם כן, הוא לא... אין לו עירת שמיים. הוא ראה את ההוא גם כן בתפילה, הוא ראה אותו בדיוק באמצע, יצא לו איזה מילה, הוא גם יודע, לא יודע שאסור, גם כן חתך אותו לחתיכות. וכך הוא חותך את האנשים פה, הוא חתך את כולם. למה? כי הוא למד ברוך השם הלכות, הוא יודע הלכות. הוא יודע 25 הלכות. מתוך 25 אלו מצא 28 אנשים שלא עוברים עליהם. מאיפה זה בא? מעין הרע, מרע עין, מרע עין זה בא. מה הסימן שאדם מזדכך באמת, שהוא מקבל כזאת שפלות, שהוא מבין, נכון, המעשה לא טוב, אתה צודק. היה פה חילול שבת אולי? היה פה אולי ביזיון הציציות? היו פה אולי עבירות? אבל השאלה, א', מה הנסיבות? לדון לקו זכות, זה לא, אין הכוונה שתגיד שהעבירה הזאת היא מצווה. יש פה עבירה. כי אם אתה תגיד שהעבירה הזאת היא בסדר והיא לא עבירה, מחר גם אתה תתפתה לעבור את העבירה הזאת ותגיד, זה דבר קל. כי למה? כי דנת לקו זכות. ברגע שאתה נותן לגיטימציה לעבירות, מחר אתה גם תעבור עליהן. אלא מה? עבירה היא עבירה! אז מה זה יקרה לדון לקו זכות? לדון לקו זכות הכוונה, שאלה מה הנסיבות שלו. אולי הוא לא יודע בכלל את ההלכה. יכול להיות שגם אם הוא יודע, הוא בא מבולבל. אתה יודע מה עבר עליו היום. אתה יודע מה נעשה איתו בכלל, אתה יודע מצב נפשי בכלל הוא נמצא. אתה יודע מה ההיסטוריה שלו הפרטית. אתה יודע מה החיים שלו. אתה מכיר את הסיפור שלו. אתה יודע מה עם הנסיבות שלו. אתה יודע לקו חובה. מושכל ראשון לדון לקו חובה. מושכל ראשון, השקפה ראשונה. אני אומר לך, הוא עובר עבירה, אני מכיר אותו. ועכשיו זה גם מסתדר לי עם מה ששמעתי עליו. נסגר לי פה מעגל, שמעתי עליו שהוא מעמיד פנים כאילו צדיק. עכשיו ראיתי גם כן מה שהוא עשה, קלטתי אותו, הוא לא שם לב, אני קלטתי אותו. עכשיו נסגר לי מעגל, הוא לא כזה צדיק, עזוב. עכשיו הסתדר לי הכל. היה לי איזה מהלך עליו, עכשיו זה הסתדר, עכשיו נסגר לי הפאזל, זהו זה. אני כבר ידעתי את זה מראש. זאת אומרת, לדון לקו זכות, הוא צריך ללכת נגד עצמו. למה? גם את זה צריך להסביר. רבותיי, כל זה רק הקדמה להבין את הבעיה בכלל. אחרי שנבין את הבעיה, נראה מה המעלות שלה, של לדון לקו זכות, ואחרי זה גם נראה איך אפשר כן לזכות, גם אנחנו כפי ערכנו. אבל הבעל שם טוב מסביר דבר מאוד נפלא. הבעל שם טוב, פעם אחת, הלך בשבת, והוא ראה נערה שלוקחת את הכביסה, והיא לא חיפשה את זה בשבת, כבר היה מחובס. אבל היא תולה את הכביסה בשבת. זה לא בעיה של איסור דאורייתא, כי זה כבר היה מחובס מערב שבת. רק לתלות את זה, זה נראה מיכזה, זה נראה כאילו חיבסת את זה עכשיו. אז זה נראה כאילו שהיא חיפשה את זה עכשיו, זה בעיה של מיכזה. זה נראה כאילו שהיא עכשיו חילה שבת. הגם שזה דאורייתא אין פה בעיה, ורבנן יש פה בעיה. הבעל שם טוב לפי דרגתו הנוראית, הוא הזדעזע. למה מראים לי חילול שבת? אם מראים לי חילול שבת, פירושו של דבר שיש בחילול שבת. למה? אומר הבעל שם טוב, יש משנה בנגעים. מסכת נגעים, יש משנה. שהכהן, שמראים לו נגע, אז הוא צריך להחליט איזה סוג של נגע הזה. אבל הכהן הזה לא יכול לראות נגעים של עצמו, רק של מישהו אחר. מראים לו סוג של נגע, והוא צריך להחליט. אז כל הנגעים הכהן רואה חוץ מנגעי עצמו. את הנגעים שלו בעצמו הוא צריך ללכת לכהן אחר. כל הנגעים הכהן רואה חוץ מנגעי עצמו. אומר הבעל שם טוב, כך תלמד את המשנה. כל הנגעים הוא רואה, אדם רואה את כל הנגעים חוץ מנגעי עצמו. בחוץ זה נגעי עצמו. מה שאתה רואה בחוץ זה הנגעים שלך בעצמך. בחוץ זה נגעי עצמו. מה שמראים לך זה הדברים לא טובים שלך. אז מה, רימון שם, מה מראים לי? מראים לי חילולי שבת, מראים לי עבירות. זה לא אומר שיש לך ביוק את כל הדברים האלו. יש לך שייכות עם זה גם כן. למה? כי הבעל שם טוב שיראו לו חילול שבת, הוא התחיל להתפלל שאין ברך, ריבונו של עולם, מה מראים לי פה? אוי ואבוי, מראים לו חילול שבת, הוא התפלל לשם, והתחנן. גילו לו מן השמיים, שפעם אחת, שהוא היה ילד כנראה, או שנער, הוא שמע שמישהו ביזה תלמיד חכם, והוא לא עשה מחאה, הוא לא מחה בעבור הביזיון של תלמיד חכם. ותלמיד חכם נקרא שבת, תלמיד חכם גם כן נקרא שבת, אז זה כאילו ביזו את השבת. אז החשיבו לו את זה כאילו ביזת השבת, ובעבור זה מראים לו את זה בשביל לתקן. זאת אומרת, מה שמראים לך שאנשים נכשלים, זה לא פירוש שיש לך את כל הרע הזה, אלא יש לך גם כן קשר עם כל זה. נו, אז מה עושים עכשיו? עכשיו תקשיבו, למה זה, מה הקושי לדון לקו זכות? תקשיבו רבותיי, פה משהו מאוד מעניין. מה שאתה רואה דברים טובים, זה סימן שיש בך טוב. אתה רואה אדם מתנהג יפה, סימן שגם בך יש את היופי הזה. אתה רואה אדם עושה מעשים טובים, זה סימן שיש לך גם, יש לך גם שייכות עם דברים טובים כאלו. אתה רואה דברים לא טובים, סימן שיש לך שייכות עם דברים לא טובים. עכשיו, ברגע שאתה דן לקו זכות, אתה כעת הופך את הדבר הלא טוב לטוב. מראים לך אדם הזה התנהג לא יפה. לא, יש פה צד זכות. אז מה בעצם עשית? נלחמת עם עצמך והפכת את זה מדבר רע לדבר טוב. זאת אומרת, עכשיו זה מראה שבך הרע הזה יתהפך לטוב. כי אם היו מראים לך דבר טוב כזה, סימן שיש בך טוב. מראים לך רע, סימן שיש בך רע. ברגע שאתה נלחם עם עצמך להפוך את זה, הפכת את הרע שבתוכה לטוב. לכן יש קושי מאוד גדול לדון לקו זכות. זאת אומרת, אתה כעת הולך לעקור חתיכות רע. אז הדבר שבקריאו הידיים, יגיד לך, כן, כן, תעקור עוד רע. אין בעיה, תעקור עוד רע, תעקור את כל הרע שבתוכה, אני שבשקט. הוא לא ייתן לך דון לקו זכות. הוא לא ייתן לך, לא יניח לך. הוא יביא לך אלף סיבות לדון אותו לקו חובה עם כל התענוג של לדון לקו חובה. אני אומר לך, מה אתה צריך, אותך צריכים לדון לקו חובה מזמן שנולדת בכלל, לא מהיום. עוד שהיית נחש קטן. ואני רוצה לדון לך לקו זכות עוד? אז מה בעצם עשית? החלטת שהוא רע? זה הרע שבך, אין שום בעיות. החלטת שיש בו טוב, זה הטוב שבך. לכן יש פה מלחמה קשה, מלחמת עולם יש פה. בעצם אנחנו הולכים פה לעקור חתיכות רע מתוכנו, לכן יש פה קושי גדול. אבל האמת הרבה יותר גדולה. הרבה יותר גדולה האמת. שאדם דן לקו זכות, דנים אותו בשעיים לקו זכות. לפעמים בן אדם, כך גילה הבעל שם טוב, ורב נחמן מביא את זה, לפעמים בן אדם מביאים לו סיפור, תספרים לו סיפור. אתה יודע, האור, קנה אצלו, קנה בחנות, מכר לו סחורה מאוד מקולקלת. הוא בא להחזיר לו, התנהג למוד לא יפה, מה, פושע, זה, פושע. מיד דנת אותו. דנת אותו? דנת את עצמך בעצם. כי הסיפור הזה קרה איתך. איפה זה קרה? נתן הנביא שבא לדוד המלך ואמר לו, כבשת הרש. מה הסיפור כבשת הרש? דוד המלך הרץ את הגורל. אומר לו, זה אתה היית, דוד המלך. דוד המלך, קודש הקודשים. נתן הנביא בא, מספר לו סיפור. אומר הבעל שם טוב, והרבה מביא את זה, שהרבה פעמים עושים לנו את התרגיל הזה, מביאים לנו סיפור על מישהו, על פלוני ועל מוני, ואנחנו מכריעים וחורצים את הגורל, ובאותו רגע חרצנו לעצמנו את הגורל. אז מה נעשה? עדיף להגיד, לא יודע. אבל מה, אני טיפש? בא אליך מי שאומר, אתה יודע, אתה נראה לי דמות חכם. מה אתה אומר בעניין הזה? עכשיו הוא הכניס לך לבעיה, למה? הוא אומר שאתה חכם. אתה לך שוחד. נראה, אתה דמות חכם. מה תגיד לי, שאני לא מבין בזה? אתה נהיה את הטיפש? זה לא מתאים. תראה, אתה נראה לי, אני קצת עקבתי אחריך, אתה נראה לי אדם מאוד חכם, ואפשר להתייעץ איתך. רוצה לשאול אותך איזו שאלה, מה אתה אומר במקרה כזה וכזה? מה תגיד לו, אני לא יודע, כי לא יודע מה להגיד לך. זה לא מתאים. כבר קיבלת את השוחד שאתה אדם חכם. אתה צריך להתנהג בהתאם למה שקיבלת כעת, את המחמאה, הקומפלימנט הזה, שווה. צריך להתנהג בהתאם. מה תגיד לו, אני לא יודע, אני לא מבין. כן, צריך להגיד לו, אני לא יודע. לא יודע מה להגיד לך, בלבלת אותי, זה קשה. גדול עליי הסיפור הזה. מה גדול עליך? כל אחד יודע, אני שאל לי את קטן, נגיד לי. שאל לי את קטן. מה אתה בא אליי? אבל מה מתברר? שבאותו רגע מבלבלים את האדם, והוא מרגיזים אותו. הסיפור הזה מאוד מרגיז אותי. אז נראה לי שעסקין אני פושע נוחל. אתה יודע שזה אתה היית? הלבשנו את הסיפור שלך בסיפור על, על, על סוחר ומוכר, ומוכר וקונה. אז זה מאוד מפחיד, עכשיו מתחיל להפחיד הסיפור הזה, נכון? מתברר שאדם דן לקו זכות, דנים אותו בשמיים לקו זכות. אדם דן לקו חובה, דנים אותו לקו חובה, שמשמור, זה לא צחוק הדברים האלו. אבל איפה נקבל את הכוח לזה? אז רבותיי, בעניין שדנו לקו זכות, ישנם שני כיוונים, שני סוגי בעיות יש. הסוג הראשון, מה שמראים לך על מישהו, על פלוני, שהוא עשה איזה מעשה, ואתה צריך עכשיו להכריע, לחשוב, אתה חושב, טוב, לא טוב, כן טוב. זה יותר קל, למה זה יותר קל? זה לא נוגע לך, רק הראו לך את הסיפור הזה. בעצם זה לא נוגע לך. אבל תשמע, זה נראה לי שהאדם הזה הוא כסיל, או שהוא באמת פושע. כאן הרבה יותר קל, אם תרצה אדון לקפסות, זה הרבה יותר קל. צריך רק לחשוב שאני לא יודע מה הנסיבות שלו. אז אם אתה בא מצד הגאווה, אז אתה חותך אותו. אבל עם קצת שפלות והכנעה, אתה מתחיל לחשוב, בעצם באמת אני לא יודע מה נעשה אצלו. באמת אני לא יודע. לא יודע, לך תדע מה עובר עליו. מי יודע איך בשמיים מסתכלים על זה. זה לא שחור לבן, בשמיים הדברים לא שחור לבן. בשמיים הדברים זה לא שחור לבן. יש הרבה צדדים שאנחנו לא יודעים, יש שקלול של כל מצב, ומתברר שבשמיים מאוד מאוד מתחשבים מצב נפשי. זה לא משנה נעשה כעת עבירות ואני אגיד על מצב נפשי, כן? אבל מתחשבים מאוד מאוד בנתונים, ובמצב. אז מקרה כזה שמראים לך, שאתה בעצם לא נוגע בדבר, זה הרבה יותר קל. אבל מצד שני, כאשר הסיפור איתך ממש, כל הפרשייה, אתה מעורב בה אישית, פה כבר זה הרבה יותר קשה, שאנחנו מעורבים אישית בתוך סיפור. והאדם הזה מציק לך, ועשה לך דבר רע, או אפילו הפוך, אתה היטבת איתו והוא מזיק לך, או אפילו כפוי טובה לפעמים, או כל מיני מקרים מעין אלו, פה זה הרבה הרבה יותר קשה. הנסיבות הרבה יותר מסובכות, ופה צריך ללמוד את הסוגיה לעומק. אז קודם כל, אז בואו נראה שמה סיפור, סיפור מעניין, ואחרי כן נסה להבין בעצם מה רוצים מאיתנו. הקושי רבותיי לדון לקו זכות מתחיל בזה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ברא את הבריאה במידת הדין. הקדוש ברוך הוא ברא את הבריאה במידת הדין. אבל מה? העולם לא יכול היה להתקיים במידת הדין. מה זה מידת הדין? מידת הדין הכוונה, אתה הסתכלת לא איפה שלא צריך להסתכל, מיד העין כואבת לך. כואבת העין. אמרת מילה לא טובה, מתחיל להיות כואב בלשון, צעים בלשון. הזזת את היד לא כמו שצריך, מכה ביד. אתה הולך לא איפה שצריך ללכת, הרגליים כואבות. כל הזמן. ואלה הוא אנשים כלים. אנשים יותר כבדים, אנחנו לא רוצים להזכיר, כן? בקיצור, המאדם, חילול שבת, כל הגוף כואב, כי זה כל השבת, זה כל התרי"ג מצוות. בקיצור, אדם ככה, כל מה אני אלך כזה מבועל, אני לא רוצה לדבר, לא רוצה להשתכל, עזוב אותי, לא, עזוב אותי, תן לי, אני לא רוצה. אני פחד. אי אפשר ככה לחיות. אי אפשר ככה לחיות. קדוש ברוך הוא ראה שהעולם לא יכול להתקיים. מידת הדין אפשר, העולם לא יכול להתקיים. אז הוא שיתף והקדים וצרף מידת הרחמים. זאת אומרת, מה פירוש מידת הרחמים? מה זה דבר חדש? זה מה זה מידת הרחמים? הקדוש ברוך הוא קבע דין שיש גם רחמים. הוא ברא את העולם מידת הדין, אבל הוא ראה שהעולם לא יכול להתקיים מידת הדין, אז הקדוש ברוך הוא המציא פטנט שנקרא רחמים. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא המציא דין מיוחד שנקרא רחמים. שעל ידי הרחמים האלו יש קיום לעולם. מה זה מידת הרחמים? זה הקו זכות בעצם. מידת הדין זה קו חובה, כמו שהדברים נראים. מה זה מידת הרחמים? זה קו זכות. שהקדוש ברוך הוא ממשיך לנו קו זכות. אבל מה אנחנו לא מבינים? מה, הקדוש ברוך הוא לא יודע מה המציאות באמת? אני לא יודע מה המציאות שצריך לדון לקו זכות? כן, הקדוש ברוך הוא ימציא דין שנקרא רחמים, אז הוא רוצה שגם אנחנו נתנהג באופן הזה. מה זה רחמים? זה לפני משורת הדין. אז הוא אומר, ברגע שאתה מתנהג במידת הדין, אתה מחזיר את העולם מידת הדין. ברגע שאתה מתנהג מידת הרחמים, בלדון לקו זכות, אתה מתנהג כמו שהקדוש ברוך הוא רוצה שהבריאה תתקיים. אבל יש פה קושי מאוד גדול. אני אספר פה סיפור. הגמרא מספרת סיפור מאוד מעניין, רבותיי. גמרא מסכת שבת. מייחסים את הסיפור הזה, יש תוספתא שאומרת שהגמרא, זה הסיפור הזה שהיה על רבי עקיבא. הסיפור כשעצמו מאוד מזעזע, כיוון שזה דרגות שרחוקות מאוד מאיתנו, רחוקות שנות אור מאיתנו. אבל אחרי שנשמע את הסיפור, נסה להבין אותו, אז נצא להוריד את זה גם כן לדרגות שלנו אנחנו, כי אחרי הכל אנחנו רוצים לצאת עם משהו ביד, איך אנחנו יכולים להשתפר בלדנו לכף זכות. זה ברור, רבותיי, זה ברור. כל טיפה שאדם זז בידו לקו זכות, כל טיפ טיפונת שאדם זז בידו לקו זכות, שידע שהוא זז פרסאות גדולות מאוד. לא רק בגלל שהדור שלנו נמצא בחושך גדול, אלא גם בגלל שלדון לקו זכות זה קושי גדול עמוק מאוד. הוא הולך לעקור את כל הרע שבו, על ידי שידע לקו זכות. כי מושכל ראשון אדם רואה רע. ולהפוך את זה לטוב, כלומר להפוך את הרע שבתוכו לטוב. לכן זה קריאה, זה קושי גדול מאוד יש פה. הגמרא מספרת מסכת שבת, דף קכ"ז עמוד ב', אדן את חברו לקו זכות, דעים אותו לקו זכות. הוא מעשה באדם אחד, שירד מגליל העליון, ונזכר אצל בעל הבית אחד בדרום 3 שנים. אז יהודי אחד, לא היה לו פרנסה, לא היה לו אוכל, הלך לעבוד אצל מישהו בחווה, דיבר שזו הייתה חווה, סוסים וכולי, כן. ועבד אצלו 3 שנים. 3 שנים חלפו בבית, עם בני הבית, השם מרחם יודע איך הם עברו שם, כן? איך הם התקיימו 3 שנים. על כל פנים הגיע ערב יום הכיפורים, אז הוא אמר, תן לי שכרי, אני רוצה לחזור לביתי, כיוון שאחר הכל 3 שנים הוא הצליח לחסוך משהו, מה שנקרא חתיכה ראויה להתכבד, משהו שגם כן שווה משהו, שיהיה מה לבוא הביתה. אז הוא רוצה לבוא לקראת החגים, לבוא לבית, עם משהו מצור ביד. אמר לו, תן לי שכרי. הוא אומר לבעל הבית, תן לי את מה שמגיע לי. תעשה חשבון, מה שאכלתי אצלך, מה שישנתי, תעשה חשבון, מה שמגיע לי, מה שנשאר. אלך ואזון את אשתי ובניי. אמר לו, אין לי מעות, אין לי כסף בשבילך. אין לי כסף. מה אין לך כסף? חווה, אתה אדם נראה עשיר. מה? אני ראיתי בארנק שלך שטרות של דולרים. אין לי כסף. אמר לו, אין לי כסף. אמר לו, טוב, אתה יודע מה, תן לי פירות, יש לך פה פרדס, יש לך פה עצים, תן לי פירות, מה שיש לך פה, מה יש לך פרסיקים, מה יש לך פה שזיפים, תביא לי מהפירות שלך, אני כבר אסתדר עם זה משהו. אמר לו, אין לי, אמר לו, אין לי. אתה יודע מה, תן לי איזה קרקע, תן לי פיקוח על חתיכת קרקע שאני אעשה איתה איזה עסקה, ואני אעשה עם זה משהו, איזה ביזנס, אני אעשה עם זה משהו. אמר לו, אין לי. אמר לו, אתה יודע, אז תן לי איזה בהמה מהבמות שיש לך פה, איזה פרה, משהו, תן לי איזה בהמה. אמר לו, אין לי. אבל הוא רואה שיש פה בהמות. תן לי, אין לי. אמר, אתה יודע מה, תן לי משהו, תן לי איזה סמיכות מהבית. סמיכות, קריות, תן לי קרים וקסתות. אמר לו, אין לי, אבל אני ראיתי בארון ספר, אני ראיתי פה רזרבות, אתה אומר, אין לי, אין לי. ובא לו שאולה, מה זה אין לי? כל זה אין לי. הפשיל כליו לאחוריו, והלך לביתו בפחי נפש. ובא לו שאולה. שום דבר, לא אמר לו כלום. כלום לא אמר, הלך הביתה. מה יכול היה להגיד לו? שמע חביבי, יש לך שתי אפשרויות. אתה יודע מה שתי אפשרויות שלך? שתי אפשרויות יש לך. או שאתה מביא את זה מיד, או שהחווה שלך מפורקת לרכיבים. או שאתה קורא לחבר'ה, אתה מבין, הם מפרקים לך פה את הכל, או שאתה ממציא לי פה פתרון מיידי שאני לא אתרגז. לא שאני לא אקבל, גם שאני לא אתרגז. לטובתך או לטועלתך, תמצא פתרון זריז מיידי שהנרבים לא יעלו, הבנת אותי? שריקה אחת, דה מה שקורה, לא נשאר פה כלום בכל החווה. אתה מבין, אתה יודע אם יש לך בכלל עסק, אתה יודע אם יש לך עסק בכלל. אתה יודע מי אתה מתחיל. אתה יודע מי אתה הולך להתחיל פה? כדאי לך לטובתך, שחרר מיד, שחרר, אני לא רוצה את המילה אחת יותר, לא רוצה להגיד. שום דבר, שום מילה כזאת, שום רמז כזה, זה לא הסגנון שלו בכלל היה. הפשיל כליו לאחוריו, והלך לביתו בפחי נפש. ריבונו של עולם. זה עוד לא נגמר, תקשיבו. כמובן הוא מגיע לבית, מה הוא מביא בבית? מה הוא מביא? כלום. מה יכולים לחשוב בבית, ריבונו של עולם? מה יכולים לחשוב? איפה היית 3 שנים? הלכת לטייל בערים? תראה מה באת לנו. עכשיו באת, יופי, טוריסט, כל הכבוד. מה יכול לבוא? ואיך הוא בא? איזה צער זה? לאחר הרגל, עבר החג, עבר הסוכות, חג עבר חג, נטל בעל הבית שכרו בידו, ואימו מסוי 3 חמורים. בעל הבית הזה ידע שהיה פה מעשה לא טוב, שיכול היה להיגמר בצורה אחרת לגמרי, הרבה יותר קשה. אבל ברוך השם, יש לו פה, היה לו פה עובד צדיק, בעל שיעור קומה רציני, שהגיב יפה, אבל אחרי הכל, הוא יודע שהוא צריך לתקן את העניין. אז שעבר החג, הוא לקח איתו 3 חמורים. אז זה מין כזה שיירה, ששלושה חמורים, אתה מתאר לך 3 חמורים, כל חמורים עגלה, וכל עגלה הוא שם מטען אחר. בעגלה אחת הוא שם אוכל, כל מיני אוכל. מה אוכל? בשר, שישליק, קבב, כל מיני אוכל. אוכל, מה החבר'ה אוכלים? דגים גם? דגים גם כן. כל מיני סוגי מאכל, מה עוד אוכלים? תגיד מה, אני לא מבין כל כך באוכל, תגיד מה. מה עוד אוכלים? סטייקים, סטייקים. מה? כן, שם, השתבח שמו. עגלה שנייה משקאות. או, זה אנחנו מבינים יותר. 777, כל מיני דברים, משקאות. כמובן, קודם כל וודקה, מה שבטוח. כל מיני משקאות, עגלה שלמה רק משקאות. עגלה שלמה משקאות. חמור אחד סוחב רק משקאות. החמור השלישי, על המזל שלו, לוקח רק פיסטוקים. פיצוחיה. החמור השלישי, עגלה שלישית, לקח רק מיני מגדים. פיצוחיה, מה שנקרא. כאן פרפרות כאלה, כן. 3 חמורים הולכים בדרך והוא איתם, הולכים לאדון הזה, המיוחד הזה, שהגיב כל כך יפה. באים אליו הביתה, דופקים, מי זה? מסתכל בקוקייה, נפתח לו, לא נפתח לו, פותח לו, כן. מה הוא רוצה? בוא, מה תראה? 3 חמורים, אתה רואה? כל זה שלך. מה, ברצינות? יאללה, חבר, תתחילו להטעין. לפרק. פרק את הכל לבית. פרקו את כל המיטה לבית, יש לו אוכל לכמה חודשים. קיצור, ישבו, אכלו ביחד, צעדו ביחד לרצות אותו. ואחרי שהוא ריצה אותו, גם נתן לו סכום כסף יפה. אמר לו, עכשיו אני רוצה לשמוע ממך. אני רוצה להגיד לך שאני דמתי מכל ההתנהגות שלך, ואני רוצה להבין מה קרה פה באמת. בשעה שביקשת ממני כסף, תן לי שכרי, ואמרתי לך שאין לי מעות, מה חשבת עליי? מה חשבת? הרי ראית אצלי בארנק שטרות יפים. כן, היית שם, היה שם כמויות, אתה אחרי הכל, היית בן בית, ראית מה קרה פה. ואמרת לך שאין לי כסף, מה חשבת? אמרת, אני אגיד לך את האמת, חשבתי שאני הזדמנה לך איזו סחורה מאוד בזול, וכבר עשית את העסקה, וזהו, זה כבר לא שלך הכסף. בסדר, אבל אחרי זה גם ביקשת הלאה, אמרת שאתה רצת, גם ביקשת בהמה, ואמרת לך שאין בהמה, אין לי בהמה, וראית שהיו בהמות שם, בגינה, בחצר. אמרתי, כנראה ש... הכל מוזכר, כל הבמות האלה מוזכרות כבר. טוב, אחרי זה ביקשת ממני חתיכת קרקע, גם כן אמרת לך שאין לי קרקע, מה, אין לי קרקע, כל החווה שלי, כל הדונמים שיש לי פה, זה אין לי. ואמרת, מה חשבת? אמרתי, כנראה כל השטח הזה, עסקה, אתה החקרת אותו למישהו, כנראה כבר חכירה והריסות, כנראה עסקה שעשית עם מישהו כנראה. אבל אחרי כן ביקשתי גם פירות, אמרת לך שגם פירות, והיו פירות על העצים, היה פירות, מה חשבת? וגם פירות היו בארגזים. אמרתי, כנראה שלא מוסרים הפירות. אחרי זה ביקשת ממני גם סמיכות וקריות, גם כן אמרת לך שאין לי, מה חשבת? באמת, אומר, פה היה קשה. קריות וסמיכות היה יותר קשה. פה הוא לחץ אותו לקיר. מה חשבת? אומר, חשבתי שהקדשת את כל הנכסים שלך לשמיים. אמרתי, שמע, אתה אומן בלדול לקפס. אני לא יודע איך יצא, אבל אתה תדע לך, תאמין לי, זה בדיוק מה שקרה! זה בדיוק מה שקרה! תדע לך שבעבור שהבן שלי לא רצה ללמוד תורה, לא רציתי שיקבל את הירושה, את כל מה שיש לי, הידרתי כל נכסיי. כל מה שיש לו הקדיש לשמיים. זה לא שלו. ואחרי כן, כשהבן שלו הלך ללמוד תורה, באתי אצל חבריי בדרום, והתירו לי כל נדריי. ואתה, כשם שדנת אותי לקו זכות, המקום ידעים אותך לקו זכות. אז יש פה כמה נקודות שאנחנו צריכים להבין. ודאי פה מדובר בן אמורה מהם, ודאי פה מודע, מדובר פה בדרגות עצומות שעדנו לקו זכות, אבל מה, אנחנו רוצים להבין על מה קרה פה באמת, לפרטי פרטים, איך, מה אנחנו יכולים להרוויח מהסיפור הזה, אחרי הכל גם בדרגות שלנו הנמוכות. קודם כל רואים, יש קושי הרבה יותר גדול, שמראים לך סיפור מה שאתה בעצמך חווה על הבשר שלך, שאתה נוגע בדבר, לדון לקו זכות אחרי שאתה עובד אצלו כל כך הרבה זמן, ואתה יודע, אתה רואה פה פשע לאור היום, זה שוד לאור היום. מה זה אין לי? אין לי כלום, מה אין לי? שולח אותו פחי נפש. והוא התחיל לדון לכף זכות, לחפש זכות. בסופו של דבר, כשלחצו אותו על הקיר כבר אין לו מה לחשוב יותר, לא הייתה שום אפשרות לחשוב, מה? שום מהלך לא היה לו. כשדיברו כבר על סמיכות וקרים וקסדות, לא היה לו משהו מהלך. למה הוא הגיע? הוא הגיע לאמת, שהוא הקדיש את זה לשמיים. כשלחצו אותו על הקיר אין שום מהלך יותר. פה כבר מהשמיים מסיים לו. אתה השתדלת כל הזמן להקם את השכל שלך. אתה השתדלת ללכת נגד עצמך. השתדלת להקם את השכל. הרי אדם קיבל שני שכלים. שכל ישר, ללמוד תורה. שכל עקום, לדון לקו זכות. עם שכל ישר אפשר לדון לקו זכות. אי אפשר לדון לקו זכות עם שכל ישר. שכל ישר מיד קו חובה. בשביל לדון לקו זכות צריכים שכל מיוחד עקום. להתעקם איתו כמה שיותר. עוד מעט נראה את זה, כמה סיפורים. אז אתה, הוא כל כך השתדל להתעקם פה, שמן השמיים כבר עזרו לו, כשראו שהוא כבר אין לו מוצא, גילו לו את האמת. והוא זכה לכוון לאמת, שהקושי הוא הקדיש אל השמיים. שם הוא כבר מכוון לאמת, בקרים וקסתות. אבל, השאלה באמת, מה תמון כאן? איך אדם מגיע לכאלה דרגות? איך אדם מגיע לדרגות כאלו? תקשיבו רבותיי, יש פה לימוד עצום, שגם אנחנו יכולים בדרגות שלנו להרוויח. זה ודאי שאדם לעולם לא יכול לדון כזה סיפור לקו זכות. לעולם. אם אין לו אמונה זקה, אמונה זקה מאוד מאוד, שכל מה שנעשה פה זה הכל שליחויות. אם אדם לא חי אמונה כזאת שכולם פה שליחים, מי שמטיב איתך הוא שליח טוב, מי שמראה לך הוא שליח גם כן. מגלגלים חובה עד לחייו. זאת אומרת, אם זה לא היה פלוני, זה היה אלמוני. זה ודאי. אם זה רבי עקיבא כאן, אז זה רבי עקיבא כך. זה ודאי שמדובר על אחד כזה שידע שכל מה שנעשה פה זה שליחויות. ואפילו אם היה נגזר, ואפילו אם אותו מעביד היה מביא לו את הכסף, כך מגיע לך כעת 30,000 שקל. חשבון שכל מה שעבד נשאר לך ביד. 50,000 שקל מגיע לך, כך. אבל מהשמיים נגזר של הבית הוא לא יביא את הכסף הזה. זאת גזרה משמיים. אז שודדים ישדדו אותו בדרך. או שהוא יאבד את זה בכל מיני דרכים. כי זאת הייתה גזרה. הרבה שליחים למקום. הוא חי כזאת אמונה שאם הוא לא רוצה להביא לו, אז הוא רק שליח. למה? כי חובת הלוות אומר, בעל חובת הלוות מגלה לנו, דבר נפלא. אם כל העולם כולו מתכנסים לעזור, ליהודי שקוראים לו ראובן. הראובן הזה היה עשיר גדול. עשיר גדול. והחברה שלו, החברים שלו, ה-Society, כולם בעמד גבוה, כן, הסירון הראשון, אגרטל, 3,800 שקל, עכשיו ראיתי שקנו, מישהו קנה. ה-Society. ריהוט אלמנטרי, 100,000 שקל. כן. מה אפשר לעשות? רמת חיים, צריכים להחזיק ברמת חיים מסוימת. אז הוא חי בכזאת חברה מיוחדת, והוא מסכן ירד מנכסיו והגיע לעניות כבדה. חברים שלו, כדי להרים אותו, החליטו, מרבית קטנה, כל אחד מהכסף הקטן שלו יצא משהו יפה. הם אספו לו סכום יפה, אבל הקדוש ברוך הוא לא רוצה. הוא עדיין בגזרה של עניות, השם ישמור. הם מביאים לו את זה ביד, סכום יפה, הוא משקיע את זה בעסקה, משקיע את זה על קרן הצבי והכל אף כמו עלי נידף. לא נשאר מזה כלום. למה? כי זאת גזרה משמיים. אומר בעל חובת הלוות, אפילו כל העולם יתקולו, יתכנסו ביחד לעזור למישהו, לפלוני, והקדוש ברוך הוא לא רוצה, זה לא יצא לפועל, כי כולם פה שליחים. ואם כולם מתכנסים להרע למישהו, והקדוש ברוך הוא לא רוצה, זה לא יצא לפועל. למה? אחד מהם ילך ויגלשי, יגלה את המזימה, או שברגע האחרון הקדוש ברוך הוא יזיד אותה צידה, יעביר אותו בכלל למקום אחר. הרבה דרכים למקום להציל אותו. למה? כי מהשם לא רוצים שיפגעו בו. זה ודאי שהתנאי הראשון ידעו לקו זכות זה לדעת, כולם פה שליחים, ברגע שאומר לך אני לא רוצה להביא, אתה אומר לו, בכל אופן תביא לי את זה, תביא לי את זה, והוא לא נותן כלום, אתה נסה לשדל אותו, הוא לא נותן, הוא רק שליח. אם אין אדם את האמונה הזכה הזאת, הוא לא יכול לעמוד בניסיון הזה. זה תנאי ראשוני בכלל בשביל להגיע לדרגות כאלו. שידע שהכל פה שליחים, אבל זה לא נגמר פה. אחרי שאתה יודע שכולם פה שליחים, וזה רק שליחות, והוא בכלל פה לא צד בתמונה המעביד הזה, אלא זה הכל פה בובטרון בעצם. מה זה בובטרון? אתם יודעים בובטרון? בובטרון הכוונה, יש בובות, ומאחורי המסך שם, מאחורי הקלעים, משחקים הרי בבובות האלו. אז זה רק בובות בעצם, זה לא... זה בובות פה, זה בובטרון. אבל אני אומר, הוא נוחל. בסדר, אתה יכול להגיד שהוא נוחל, אבל זה בובטרון. מגלגלים חובה עדי חייו. אז בעצם זה הכל פה משחק כזה שמשחקים מלמעלה. אבל למה הוא עשה לי? זה לא מהו, אני נתתי לו את הנשמה. גלגלים חובה עדי חייו. אחרי שהוא מוציא את המעביד מהתמונה, ועושה את זה בעצם לשליחות משמיים, אז אתה בעצם לא נוגע בדבר. עכשיו שאתה לא נוגע בדבר, יותר קל לדון לך על כף זכות. אין לך עסק איתו אישית בכלל. מה עכשיו? עכשיו אתה יכול לחפש את הטוב עין ולדון לכף זכות. עכשיו רק אפשר להתחיל לדון לכף זכות. עכשיו שהתחיל לחפש טוב עין, אולי באמת הוא הזכיר את זה, אולי את זה הוא הזכיר, אולי באמת זה לא מוסר. עכשיו אפשר להתחיל להקם את השכל. השלב הראשון, התנאי הראשוני, שאדם ידע שהכל פה שליחויות, לפני שהוא יודע שהכל שליחויות, אז הוא נוגע בדבר, הוא לא יחזיק מעמד. לא תוכל לדון לכף זכות כשאתה נוגע בדבר, אם אתה לא יודע שהכל פה שליחויות. אם הוא לא חי אמונה בעצם שכולם פה שליחים, הוא לא יכול לעולם לדון לכף זכות, רבותיי. אי אפשר. למה? כל הזמן תתמקד על זה, למה? למה הוא עשה לי? למה? איזה לדון כף זכות? אני לא רוצה לדון. אני לא מעוניין לדון כף זכות. אני רוצה לדון לכף חובה, שירגיש מה זה על הבשר שלו גם, כמו שאני הרגשתי. אבל תסלח לי, לדון כף זכות, תדון אותו, ידון אותך גם השניים כף זכות. תשמע, אתה מדבר דברים מאוד יפים, סיסמאות מאוד יפות, תכלס, לא רוצה. זה נקרא יצר הרע, הוא לא מניח. תשמע, אתה אומר דברים מאוד יפים, סיסמאות יפות, אתה מצייץ לי, מצפצף לי, חזל יפים. תשמע, אתה, הכל יפה ונפלא. תכלס, האדם הזה נוחל, אתה יודע את זה? נוחל או לא נוחל, זה לא עניין שלך. הוא רק שליח! הוא רק שליח פה! אם זה לא היה פלוני, זה היה אלמוני. כי עליך נגזר את הדבר הזה. אי אפשר לנו לקרב זכות. אם אתה בעצם לא מכניס עמוק עמוק לתודעה שבעצם כולם פה שליחים. זה תנאי ראשוני. אחרי כן אפשר להתחיל להקם את השכל. כל פנים, כמובן כמו שאמרנו, לדון לכף זכות זה דרגות עצומות, שזוזה הכי קטנה בדון לכף זכות, זה משנה את כל המפה של האדם למעלה, משנה את כל התמונה שלו. זה פשוט אדם אחר לגמרי. אדם שחי עם לדון לכף זכות, הוא ממשיך עליו כאלה רחמים. הוא מעיף מעליו כל כך הרבה צרות. כל כך הרבה בעיות אדם מעיף מעל עצמו, שהיה משתלם להשקיע על זה יומם ולילה. כי כל הזמן מעבירים לנו מול העיניים סרטים. כל הזמן מעבירים. מראים לך את השכן הזה, את האדם הזה, את המשפחה, מהמשפחה. כל הזמן מראים לאדם, והאדם הוא כל הזמן דיין. הוא שופט בעיניים שלו. תספר לכם שני סיפורים, רבותיי, שתבינו מה הקושי ואיך כן אפשר לזכות. אחרי כן, אם ירצה השם, נעבור לעניין שלנו, שהוא יותר מעשי. איך אנחנו, אחרי שכן מתקדמים קצת עם זה, מה אפשר לזכות עם זה בעוד שלב? יש סיפור מאוד מעניין, שהיה עם רב אריה לוין, מה שנקרא רב של האסירים. אז פעם אחת, כך מביא הרב זיברשן, מביא בספר שלו, הוא הלך בהלוויה, שתף בזה הלוויה, גם כן, שאדם מאוד גדול שם, שנפטר בירושלים, אדם מאוד גדול, צדיק גדול, מלחם גדול, ובהלוויה הזאת, השתתף גם כן חבר של רבי אריה לוין, שגם הוא כשעצמו גם היה תאי מלחם גדול, גם ירא שמיים גדול. ובתוך מסע הלוויה שהם הולכים, מסע הלוויה שאדם גדול, באמצע הלוויה, הוא רואה את החבר שלו, נעצר ליד חנות פרחים. חנות פרחים, ריבון שם באמצע הלוויה, נכנס לתוך החנות פרחים, והחנות פרחים הזאת, הוא יוצא עם הגרטל כזה ענק, משהו ענק כזה עם פרחים, באמצע הלוויה, ריבונו של עולם. הלוויה מתקדם, מסע הלוויה ממשיך לנסוע, הוא מסתכל לאחור, רואה אותו עם עציץ, משהו ענק כזה, עם פרחים, ריבונו של עולם, באמצע הלוויה. מה הוא קנה פרחים כעת? מה שייך פרחים בכלל? פרחים בהלוויה, עוד מוזר. פתאום הוא רואה אותו חוזר בחזרה לחנות, באמצע, נכנס, פרחים, עוד פעם יוצא, יצא עכשיו, הוא יצא מהחנות, כל העציץ הענק הזה בלי פרחים. עוד מוזר. המשיך שם בהלוויה, המשיך הלאה. אחרי שזה עבר, חלף, אמר, הוא חייב להבין מה קורה כאן. לדון לכף זכות זה עבר מאוד גדול, כן, אבל מה קרה פה בעצם? עדיף לבוא ולשאול. עדיף לברר בדיוק מה קרה כאן. אז הוא ניגש אליו, שאל אותו, מה קרה פעם בעצם הלוויה, פרחים, עציצים, מה קורה כאן? מה עציצים ופרחים להלוויה? כי זה מת מוזר, אדם גדול, מן. אז נמצא במסע הלוויה, עכשיו זמן של פרחים, זמן של הגרטנים, זמן של עציצים, מה אתה עושה? אז מה, תראה, הוא מספר לו שהוא היה, באותו זמן, אותה תקופה, בארץ בכלל היה מגפה של שחפת. והוא היה הולך גם כן לטפל בחולים, לסעד אותם, לחזק אותם, הרב הזה. ואחד מחולי השחפת, בית חולים, הוא נפטר. אז הרופאים רצו לשרוף את כל מה שיש לו, כדי שלא ידבק, זה מאוד מדבק היה, מאוד מסוכן. לשרוף את הביגוד שלו, לשרוף את התפילין שלו, רצו את הכל לשרוף. אמר לרופאים, עצרו, אסור, את התפילין לשרוף אסור. אמרו לו, מה זה מדבק? מה, תחפש לי, לחפש לי, לקבור את זה באיזשהו מקום. אבל רק בית חולים, לא רוצים שיצא מהמקום שבית החולים, לא רוצים שיצא מהאזור הזה, כיוון שזה מסוכן. רק עד שערי בית החולים, לא יותר מזה. תחום שבית החולים מוכנים, לא יותר מזה. עכשיו הוא, כשהוא הלך בהלוויה, הוא מספר לו, כל ההלוויה הוא חושב, הוא טרוד, איפה הוא יקבור את התפילין האלו, כי בבית החולים, זה כנראה בית חולים פרטי היה, הוא חשש מגזל, לחפור שם, לקחת חול, היה לו בעיה עם זה. הוא לא יודע מה לעשות. הוא כל מה, הולך מההלוויה וחושב, איך לי, לא, שלא ישרפו את התפילין, איך להציל את זה. אז בתוך מסע ההלוויה נכנס לו בראש, בעצם הוא ייקח עציץ עם פרחים, את החול הזה הוא ישתמש לקבורה. אז הוא באמת לא מה שעשה, אבל אחרי כן הוא נכנס, אחרי כן בעצם הוא חשב, בעצם מה אני צריך את הפרחים? צריך רק את החול. אני נכנס עוד פעם, הם תלשו את כל הפרחים, השאירו שם, לקחת רק את העציץ עם הפרחים בחול. זהו, כל זה הוא לקח בשביל לקבור את התפילין לחולה שחפת שנפטר. מי יכול לעלות בדעתו כזה דבר? חולה שחפת נפטר, זה החול, בשביל לא לסרוף את התפילין, בתוך הלוויה, מי יכול? אלא מה? תבוא עם שכל ישר, תשמע, האדם הזה מדומיין. מה הוא כעת? האדם הזה מבולבל נראה לי, מבולבל! באמצע הלוויה הולך לחפש פרחים, מציצים, ברצינות, אתה מבולבל! מה זה נקרא לאדון כסרו? להקם את השכל! לא עם השכל הישר, אם אתה רוצה שידונו אותך גם לקו זכות. לכן יש פה קושי גדול. היה עוד סיפור מעניין בירושלים, לפני 80 שנה. סיפור מעניין. סיפור מעניין שהוא גם אחיו היה. הייתה אז עניות מאוד גדולה. מי שזוכר אז את המוכרים שלפני 50 שנה, המוכרים, היו אז מוכרים עם כאלה, היה עסקים, שק לסוכר, שק לקמח, כן, והם מוכרים עם משקל כזה, עם משקלות, משקל כזה מתנדנד, ואתה חכה לו עד שבסוף היא יירגע, ואם נגעת בעצם בלי כוונה, אתה ממשיך לחכות. כן, מתנדנד כזה, משקל מתנדנד. ושמים משקלות כאלו, מעופרת, שמים משקלות, והתנדנד לו, נדנד, עולה ורד, עולה ורד, כן. אז היה שם מוכר ממתקים, קראו לו רחמים, בבית ישראל, בשכונה בירושלים. ושלחו ילד קטן שילך להביא קצת ממתקים, לשמח את הילדים. רק מה, בבית בדיוק לא היה כסף, היה איזה מטבע מאוד מאוד יקרה. המטבע זה נקרא כתר. מה זה כתר? הכתר זה סכום כסף מאוד גדול, רק לא היה בבית משהו אחר, זה מה שהיה. כתר זה הרבה כסף זה היה. רק לא היה משהו אחר, נתנו לילד את הכתר הזה ביד, ושלחו אותו אצל רחמים. בקיצור, הוא מביא את הסכום, חוזר מהחנות, מביא עודף של כמה גרושים מביא עודף. כתר זה היה סכום ענק, והוא מביא עודף כמה גרושים. רגע, מה קרה פה? הבאת לו את הכסף, את הכתר למוכר? כן, אז מה הוא הביא? ניגשו לרחמים, אמרו לו, הביא לך כתר. הוא אומר, לא הביא לי כתר. הוא הביא, זה מטבע קטנה. משהו קטן הוא הביא, כמה גרושים, הכנסתי לו כמה גרושים. אז אמרו לו, מה זאת אומרת? הבאנו, שלחנו כתר. אליי לא הגיע כתר. מה זאת אומרת? שלחנו כתר, מה? קרה לך משהו בדרך? שואלים את הבן, לא קרה כלום. אז זה כתר הגיע אליו, ריבונו של עולם. בקיצור, הלכו לבית דין של הרב יוסף חיים זוננפלד בירושלים, רבה של ירושלים. הוא אמר, טוב, אם הוא אומר, קחי שהוא לא קרה פה כלום, אז הוא שישבע. שרחמים ישבע. שלא לקח כלום, ואז הוא פטור. רחמים היה יהודי ירא שמיים, הוא לא רצה להישבע. מה לא רצה להישבע? לא נשבע. בינתיים כולם מרננים, רחמים הזה, השם ירחם, שולחן הניתוחים העלו אותו. חותכים אותו לפרוסות, כן, אני ראיתי כמה פעמים שהוא, כן, לא כזה, כן, אני ראיתי לפעמים הוא יוצא החוצה, שולח את הילדים, כן, יש לו כל מיני תרגילים, אני עכשיו מתחיל, עכשיו אני מתחיל להבין מזה רחמים. תמיד היה לי חשדות עליו, לא ידעתי בדיוק, ההתנהגות שלו גם קצת מוזרה כזאת, אתה מבין, הוא לא כזה שגרתי, אתה מבין? אני מתחיל להבין, כן, יש לו כל מיני קומבינות כאלה, עושה לך את זה בצורה אלגנטית, אבל מתחיל להבין, יש פה משהו, אתה מבין? הוא כן, שמיים, כן, ילד קטן, לקח, אתה מבין? זה רחמים, זה מתברר. בקיצור, דיברו עליו ודיברו וחתכו אותו לפרוסות, שולחן ניתוחים, חתיכות. ואחר אמר, הוא לא מוכן להישבע, עוד יותר הגדיל את השיעה, הקדיש את השיעה, הוא גם לא מוכן להישבע, זהו זה, ידעתי את זה, אני ידעתי, ידעתי שלא יישבע. על מה הוא יישבע? האחר אם היה מוכן לשלם את כל דמי את עודף מהכתר במשך כמה שנים, לפרוע את זה חודש בחודשו לפי היכולת שלו, כמו שהיה נראה. גם הוא היה בעניות. וכך חלפו להם שנים, עד שהוא פרע את כל החוב של הכתר. יום אחד, בבית של הילד הזה דופק יהודי, כן, כנס. מה קרה? לא מכירים אותו, מי אתה? מה אתה רוצה? אני באתי לתת לכם כתר. מה קרה? הבן שלכם לפני כך וכך שנים היה לו ביד כתר. הבית שלי היה בעניות מאוד גדולה, לא הייתה לי ברירה. החלפתי את הכתר שלו בלי שירגיש במטבע קטנה. ואני בא, אני יודע שעשיתי מעשה לא טוב, ולא הייתה לי ברירה כי הבית הייתה עניות ולא היה אוכל וכולם בחרו ו... אני לא לקחתי את זה לגזול, לקחתי את זה פשוט, מה שנקרא, הלוואה לזמן ארוך, כן? על מעט להחזיר, מתי על מעט להחזיר? והנה הגיע הזמן שאני יכול, ברוך השם, המצב יותר, כן, התרווח לנו, ואנחנו עכשיו רוצה להחזיר את הכתר הזה. בינתיים רחמים כבר שילם את הכל. מה עושים? הלכו אליו יוסף חיים זוננפלד לשאול אותו מה לעשות. אז הוא אמר, כמובן, כן, ודאי שיחזירו את זה. תנו את זה לרחמים, את הכל ה... כל הכתר הזה, מה שהוא שילם, שיחזירו את זה לרחמים. החזירו את זה לרחמים. אז בעצם מה קרה פה? אז רחמים בעצם, מסכן הזה רחמים, לא עשה פה כלום. רק סתם רינינו עליו. ואנשי הבית הזה שלקחו להם, גם כן לא עשו כלום. היהודי הזה שגזל, החזיר את הגזלה. מי הפסיד מכל הסיפור? הפוליטיקאים. אלה שדיברו ודיברו ודיברו ודיברו. אלה שדיברו וקשקשו. וסגרו פה מעגלים, ופאזלים, ועכשיו אני כבר מכיר אותו, עכשיו אני יודע מי הוא, כן, אני ידעתי שהוא כזה, לא, היה לי איזו תחושת בטן כזאת, כן, היה לו איזו אינטואיציה כזאת, משהו אינטואיטיבי מאוד עמוק אמר לי שהוא אדם חשוד, כן, עכשיו התברר למפריע, מאיפה לקחת את האינטואיציות שלך? למה? כי לדון לקו זכות צריך שכל לקום, לא אינטואיציות, שכל לקום צריך. את האינטואיציה שלך תשאיר בשביל פרפרים, בשביל צייר ציורים, לא בשביל כאלה דברים. כשדון לקו זכות, אתה לא יכול להפעיל אינטואיציות. בדיוק הפוך. לדון לקו זכות צריך הרבה, הרבה סייעת דשמיא, שאדם מייקם את השכל, כי הוא הולך להרוויח המון, בגלל שיש פה נתחים שמנים. כל פנים, אומר רבי נחמן ברסלב, שבסופו של דבר אדם צריך להגיע למצב שהוא דן לקו זכות כל אחד ואחד, אבל הוא לא יכול לדון לקו זכות, לא יכול אם הוא לא לדון את עצמו לקו זכות. אי אפשר שאדם יגיע למצב שידון לקו זכות את האחרים אם עדיין את עצמו לא דון לקו זכות. אדם לא יכול להפעיל טוב עין על הזולת אם הוא בעצמו ירוד בתוך עצמו, ירוד. הוא מסתכל על עצמו שפל שבשפלים, הוא לא יכול לדון לקו זכות. אדם בשביל לדון לקו זכות צריך לדעת, יש לי 30,000 דברים לא טובים, אבל יש לי איזה 150 כן דברים טובים. 30,000 דברים לא טובים יש בי, אבל יש לי גם איזה 100-150 כן דברים טובים. מה הפירוש? אין פרופורציות, אמנם אין פרופורציות, אבל יש לי גם דברים טובים. אבל שלח לי 30,000 דברים לא טובים יש בך. כן, אבל יש לי גם 100 דברים כן טובים. אבל אין פרופורציות בכלל. אבל יש בי גם דברים טובים. אם אדם אין לו עין טובה על עצמו, הוא לא יכול להפעיל עין טובה על הזולת. הוא לא יוכל, לא יכול לעמוד בזה. המוחין הנמוכים האלה, הירודים, לא יביא לו חשק בכלל ורצו לנו כף זכות. הוא מיד, מיד הולך לכיוון שלנו לכף חובה. רבי נתן אמר על עצמו, רבי נתן אמר שאני יכול ללמד זכות, אפילו על אדם שעבר 800 פעם על כל התורה כולה. מה הפירוש? אדם שבא אליך, שאתה ראית שעבר כל כך הרבה פעמים על התורה, עזב אותי, אז אני לא רוצה איתך שום קשר, עזוב אותי. ואתה אמר, אני יכול ללמד זכות על אחד שעבר 800 פעם על כל התורה כולה. בלעם הרשע, פעם הזכרנו, בלעם הרשע היה רעין גדול. מה הכוח של הבלעם היה? הוא היה בתומעות קשות של ניוף, היה לו רעין כבד מאוד. אחד שיסתכל התלעתי, אומר הזוהר הקדוש. איפה שמסתכל, המקום מכולה. למה? כי היה לו עין מאוד גדול. הוא יכול לראות רע בכל אחד. מומחיות, ממש מומחיות. עין כזה, שיבוא אליו אדם ממש נפלא ונחמד, מלא כל טוב של יראת שמיים ומידות טובות, והוא מוצא בו איזו נקודה לא טובה, בתוך כל הנפלא הזה הוא מוצא נקודה לא טובה, ועליה הוא מתביית ומקטרג. זה המומחיות של בלעם הרשע. הצדיקים בדיוק הפוך, יבוא אליהם אדם בתוך חושך גדול, בתוך תינופת, תינופת מאוד גדולה, הוא נמצא בתוך ביבים ושפחים, הם מוצאים בו איזה נקודה טובה, עליה מתבייתים ולדים עליו זכות. את זה רבי נתן קיבלנו רב נחמן ברסלב. רבי נחמן ברסלב, רבותיי, למה השם של רב נחמן? גימטריה 148, טוב עין, גימטריה 148 גם כן. עם הכולל, גימטריה 148, זה הטוב עין. למה? כי זה הכוח שלו למצוא נקודת זכות בכל את המקום הכי מזובל. זה הכוח שלו. לכן יכול להרים כל אחד. זו הייתה עבודה שלו. ואת זה רב נתן קיבל ממנו. לכן רב נתן אומר על עצמו, כן רבותיי, זה מה שהוא אומר על עצמו. את זה מה שקיבלתי אומר. אני קיבלתי את הדבר הזה מרב נחמן ברסלב. למצוא בכל אחד טוב. אני יכול למד זכות על הגרוע שבגרועים. אומר, אני מאמין בכל אדם מישראל. אם אני לא שומע מפיו דברים רעים, בוודאי אני מאמין. ודאי. יש בו טוב. רק אפילו אם אני שומע באוזניי דברים רעים יוצאים מפיו. למה זה מקולקל? מקולטר אנחנו מדבר. מקולקל. אפילו אם אני שומע באוזניי דברים רעים יוצאים מפיו. אומר המתן, אני מאמין שלא נמצאים בלבבו ככל אשר יוצאים מפיו. זה אדם, זה המציאות, המציאות שלו היא אחרת. אבל זה מה שהוא אומר, מדבר. זה לא המציאות שלו. זה הנסיבות שלו. מי יודע מה עובר עליו. זה לא הוא באמת. זה לא הוא באמת. הוא לא רק צייץ את רבי נתן, אלא הוא חי את זה. זה מה שהוא היה באמת. לכן שבא אליו פעם אחת, תלמיד שלו, הוא שאל אותו, רבי נתן שאל אותו, תגיד לי, עם מי אתה קשור, עם מי אתה מדבר, עם מי בעירת שמיים, מי החברים שלך? אמר לו, תאמין לי, אני לא מוצא אף אחד שאני יכול לדבר איתו. לא מוצא, הוא לא מצא. אז הוא אמר לו, תראה, אם אתה תלך במהלך הזה, אם אתה הולך במהלך כזה, אתה הולך לחייב את כל העולם. אם אתה הולך מהלך כזה שבעצם לא מצאת פה, אתה לא תמצא בעיר הזאת, כל אחד יש לו את החיסרון הזה, וזה החיסרון הזה, וזה החיסרון הזה, תעבור גם לעיר אחרת, גם יש את החיסרון הזה, כך וכך תעבור מעיר לעיר, ממקום למקום, מהחלטה, מהתמלחה, לא תמצא בכל העולם כולו, ואתה הרי אדם אמיתי, גם בעצמך הרי אתה לא מושלם, כי יודע הצדיק נפש בהמתו, כן? אז בעצם ביטלת את... אין לקדוש ברוך הוא אף אחד שעובד אותו. אין לו אף אחד. ביטלת את כולם. אומר לה, הדרך בדיוק הפוך. הדרך היא שבוודאי תמצא בכל אחד טוב. זה שכל אחד הולך בדרך אחרת, לפי שורש נשמתו, נכון, גם אצל תלמידי בעל שם טוב היה. אחד תלמידי בעל שם טוב היה הצטיין בפדיון שבועים, השני הצטיין בעבודת התפילה, השלישי בהתמדת התורה, וכל אחד ואחד לפי שורש נשמתו, לפי העניין שלו והשורש נשמתו. אבל זה לא, אין מה להשוות בין אחד לשני. ורק בוודאי שבכל אחד יש בדיוק טוב. המושכל ראשון שאתה רואה באדם, רגע, סליחה, למה אתה ככה? מי אתה? מה אתה? לחתוך אותו לחתיכות. מה שוודאי נמצא בו טוב, וודאי. זה מה שהוא אומר כאן, שבעצם אם אדם רוצה להרים אנשים אחרים, אדם בא, מכיר מישהו במשפחה, הוא רוצה לחזק אותו. רוצה לחזק אותו מאוד. אם אתה לא תתחיל לחשוב עליו דברים טובים, לעולם לא תוכל להרים אותו. אם לא תחשוב עליו דברים טובים, למרות שהאדם הזה מקולקל. אתה מכיר אותו, את כל הסדר יום שלו, מהבוקר ועד הלילה, ומהלילה עד הבוקר בחזרה. אם תרצה להרים אותו, לא תוכל לעולם, אם לא תתביית ותתחיל לחשוב לנקודות הטובות שיש בו. למה? כי כשאתה מדבר איתו, בלי שתרצה, אתה משדר לו בדיוק מה שאתה חושב עליו. בתת מודע אדם משדר לשני, וזה גם מה שהוא קולט בין השיטין. הוא קולט מה אתה משדר לו, מה אתה חושב עליו. אם אתה לא מרכז את עצמך לחשוב על הדברים טובים, לעולם לא תוכל להרים אותו. לא תוכל לקרב אותו לעולם. למה? כי בתוך הדיבורים שלך נמצא מה שאתה חושב עליו. ואת זה הוא גם מרגיש. את התשדורת הזאת הוא גם קולט ומתרגם אותה בקודים שלו. מה תמון בתוך הדיבורים שלך? מה רבי נחמן ברסלב ורבותיי מלמד אותנו? מביא לנו משל מאוד יפה. ספר רבי נחמן ברסלב ורבותיי משל מאוד יפה על בן המלך שנהיה חולה. שמעתם עליו? על בן המלך הזה. יום אחד בן המלך חלה. בגלל שהוא חלה בן המלך, אז הוא החליט שהוא תרנגול הודו. זה נקרא אינדיק. הוא החליט שהוא תרנגול הודו. בגלל שהוא תרנגול הודו, אז הוא החליט שהוא מוריד את הבגדים ונכנס למתחת לשולחן, ושיזרקו לו גרגירי אוכל, גרגירי חתכות לחם, והוא תרנגול הודו. ושאף אחד לא ידבר אליו בשפה רגילה, רק קוקוריקו מי שרוצה, או, 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 משהו כזה, הוא מוכן לשמוע. לא יודע, משהו אחר הוא לא מוכן, כי הוא תרנגול הודו. בקיצור, באו לדבר איתו פסיכולוגים, פסיכיאטרים, מפה לשם, ננסו לדבר, אף אחד לא רוצה. שמע, אתם לא מבינים. אין לי מי לדבר. אין לי מי לדבר, תרנגול הודו. בא אחד, אמר, אני יכול לרפא אותו. יש לי מהלך, מה? אני יכול לרפא אותו. טוב, כולם ניסו, לא הצליחו, נעשה. הוריד גם את הבגדים, נכנס תחת לשולחן, אמר, אני גם תרנגול הודו. איך? כן, ברצינות. טוב. מה אתה אוכל? גם כמוך גרגירים. זרקו לו גם גרגירים, קיצור. אומר לו, אתה מגיע תרנגול הודו? בטח. הם סתם מסכנים, מה שאתה רואה את האנשים. מסכנים. איך אתה... כן, הוא, הם לא יודעים את זה לכם, אני מבין. מה, מה אתה אוכל? מה נוכל, נוכל בינינו. התחברו ביחד, הוא, נהיו חברים. אומר לו, תראה, הם אנשים מסכנים כל הם לא יודעים מה זה תרנגול הודו, אתה מבין? הם לא מבינים את זה בכלל. הם מסכנים. הם היו יודעים מה זה תרנגול הודו, כולם היו יורדים מתחת לשולחן איתנו ביחד, לא מבינים את זה בכלל, אתה מבין? מסכנים, הם חושבים שהם אנשים, ומבינים, ואינטואיציה, והבנת הזה, מבינים לעומק, ואתה מבין? הם לא יודעים מה זה תרנגול הודו, הם לא מבינים. מסכנים, סתם מסכנים. וככה, התחבר איתו, וסיפרו להם בדיחות בהודות. מה זה, תרנגול הודו? הם סיפרו בדיחות, וככה. התחברו. יום אחד הוא סימן שהבית זרקו איזה בגד. זרקו לו איזה בגד, לבש את הבגד הזה, אומר לו, מה זה, מה זה, מה זה? אומר לו, אני תרנגול הודו, עצידק, זה אני הודו. איך? תרנגול הודו. אמר, מה, אפשר לדעת שנכנסה עם להיות תרנגול הודו. כן, כן. טוב, זרקו לו גם כן, זרקו לו גם כן, אמרו לו, שנכנסה עם גם כן, ממשיכים הלאה. זרקו לו גם חולצה, מה אתה, חולצה גם כן, רציני? כן, אני תרנגול הודו, עצידק. אוכל את הגרגירים, תרנגול הודו. תן לו נגיחות בראש, תרנגול הודו. מה שירגיש מהחבר'ה, כן? והמשיכו, לא, הם מסכנים, לא מבינים מה זה, אתה מבין? אתם מסכנים. אנחנו תרנגול הודו, אנחנו נבטא, אתה מבין? וככה, אומר לו, אתה יודע מה, פתאום רואה אותו, בוא נעלה לשולחן. מה השולחן? אנחנו רואה תרנגול הודו, אומר, נעלה לשולחן, אנחנו נוכל, נשאר בשולחן, מה? אנחנו נעלה את הגרגירים שלנו, תרנגול הודו, תרנגול הודו, כן, תרנגול הודו. שתיישב בשולחן, אומר, כן, אומר, אני תרנגול הודו, אוי, 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 תרנגול הודו. עזוב, אתה רוצה להסתכל, אל תשים לב אליהם בכלל, הם לא מבינים בזה, עזוב. דבר איתו, תרנגול, אוי, 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 יושבים ביחד בשולחן, אוכל את הגרגירים איתו ביחד, תרנגול הודו. מה, אנחנו בעצם נאכול גם עם מזלג את האוכל, אנחנו נשאר את תרנגול הודו. איתו מזלג, תרנגול הודו, וככה אכלו, תרנגול הודו. וככה ריפא אותו לגמרי, ועד היום נשאר את תרנגול הודו ומתנהג כמו כולם. בקיצור, מה בעצם טמון בסיפור הזה? אדם שרוצה לקרב מישהו, יש לו שתי בעיות. קודם כל הוא רוצה שמכה אחת מחזיר להחזיר אותו בתשובה. נראה לו את כל האמת, יבין אותי, זהו זה, אתה בטעות! ככה לא תחזיר בתשובה. זה לא עובד ככה. יכול להיות שאתה תכניס לו כזאת אמת גדולה, שהוא יתפוצץ בתוכו מהאמת הזאת. לא פעלת כלום. אז הוא יאבק איתך בגלל, הוא יתקומם. ויצץ לו את כל המערכות, הוא יתקומם. לא פעלת כלום. ודבר שני, אדם רוצה כשמחזיר בתשובה, הוא רוצה להישאר ממרומי האברסט, שיש שם מלמעלה, תעלה אליי, תעלה, תעלה. תעלה, תתרומם, אתה למטה, תעלה. הבן אומר שתי דברים, קודם כל, הוא ירד אליו למטה. לא שהוא צריך לעשות תחס, שלום לעבור עבירות, אלא קודם כל נתן לו את הרגשה, אני איתך, אני איתך, אני מבין אותך, אני איתך. לא חייל לעבור עבירות, כן? כן, אדם, אין אדם חוטא שעל מה שחברו יזכה. אבל הוא ירד אליו למטה למקום שלו, אני איתך, אני מבין אותך. שלב שדבר נוסף, התנאי השני היה, שלב אחרי שלב. צעד אחרי צעד עם סבלנות. זה לא הלך מכה אחת. זה לא היה הוקוס פוקוס. הוא לא בא אליו, רומי האברסט, תעלה, תעלה, תראה איך אתה נראה, תראה איתך מה קורה איתך, תראה. הוא יתקומם, הוא לא יגיד לך, אתה לא מבין את מה זה תרנגול הודו בכלל, אתה לא מבין מה זה בכלל. אלא ירד אליו, אני מבין אותך, אני מבין מה הצרכים שלך, אני מבין מה קושי, אני מבין למה טוב, נראה לך שטוב לך, אני מבין. אני לא מבין, אני מבין. דבר שני, אומר, שלב אחרי שלב, צעד אחרי צעד, הוא חיכה לו בסבלנות. הוא המתין לו בסבלנות, וכך הוא העלה אותו. כשאדם רוצה לקרב, הוא צריך המון הרבה סבלנות, הוא צריך לדון לקו זכות. אי אפשר להרים אנשים לא יודעים לקו זכות. כי הוא מרגיש מה אתה משדר לו. הוא שומע מה אתה משמיע לו. אבל מצד שני, כשאדם דן לקו זכות, אז נמשך על אדם כל כך הרבה קו זכות מן השמיים. כל כך הרבה רחמים נמשכים על האדם. ודאי שיאבקו עם כל אחד מאחד על הדבר הזה. אבל כמה שאדם יותר הולך למהלך הזה ולומד, תתחיל להתרומם בנקודה הזאת, אז כל פסיעה הכי קטנה הוא זז מרחקים עצומים. אם הארי ז"ל בא אליו רבי חיים ויטל ושאל אותו כבר לפני 500 שנה, אמר לו, תראה, אני רואה, כך אמר הרעים ויטל הריזל, אמר לו, אני רואה בספרים הקדושים, אני רואה בגמרות, אני רואה בדברי חז"ל הקדושים, הנהגות מאוד מאוד גבוהות ודקויות מאוד מיוחדות, דקויות. איך אפשר להגיע לכאלה דרגות? איך אפשר להגיע לכאלה מצבים? אמר לו הריזל לפני 500 שנה, זה היה בזמן האמוראים והתנאים. אמר לו כבר בזמננו, לפני 500 שנה אמר לו, בזמננו אמר לו, כיוון שהחושך גבר, אז הרבה יותר קל להגיע לדרגות האלו. עם פסיעות קטנות אתה מגיע לזה. עם קצת מאמץ. אז מה בזמן שלנו, שחושך יחסי ארץ, וכל, יש כזה קושי על כל אחד ואחד, מלחמת עולם על כל אחד ואחד. כל אחד פה הוא אובייקט של מלחמה, כן? כל אחד זורקים טילים ורקטות בלי סוף. אנחנו רואים כמה זה, כמה זה מפחיד ולא סימפטי. מסכנים האחים שלנו איפה נמצאים עכשיו. כמה רחמנות צריך. אבל כל אחד זורקים גם טילים, כן. אדם יוצא לרחוב. יוצא לרחוב, הוא חושב שהוא חזר, לא היה פיגוע. אתה יודע איך אתה פצוע חזרת מכל מה שראית. על כל אחד יש מלחמה על כל אחד. ופתאום אדם מרגיש שהמצב רוח שלו ירד, הוא לא יודע אפילו למה. בגלל רוח של טומאה שנמצאת בחלל האוויר. זה משפיע. כל אחד בדרגות שלו זה משפיע עליו. אז בדור שלנו, אם לפני 500 שנה אמר אריזה לרבי חיים ויטל, אז מה בדור שלנו, כל אחד בתנועה הכי קטנה, כמה הוא יכול לזז פרסאות? בפרט שאין בית המקדש, אנחנו לא יודעים אפילו איך נראה בית המקדש, אין לנו ציור, ומשם היה נמשך הטוב עין, היה נמשך בית המקדש, ובגלל החורבן של בית המקדש, אז התגברו מאורי האש, מה זה מאורי האש? לשרוף, לחייב את הכל ולשרוף את הכל, מושכל ראשון, חובות, אתה רואה רק דברים לא טובים, ואתה נלחם עם עצמך, אז מה, איזה סייעת דשמיא תימשך עליך? כמובן שאדם צריך פה הרבה רחמים, סייעת דשמיא, כי יש מה שנקרא קץ כל בשר, לחתוך את כולם. כמה שאדם יותר ויותר מתקדם לדון כף זכות, שידע בוודאות, שלא רק שמשיך על עצמו כף זכות, לא רק שמשיך על עצמו על הרחמים, הוא מתקדם בצעדי ענק, בזיכוך שלו, בקרבת אלוקים שלו, בסייעת דשמיא שמשך עליו, והוא ודאי ימשיך על עצמו ישועות מיוחדות, וינצל הרבה הרבה גזרות חס וחלום, וימשך עליו ישועות וסייעת דשמיא מיוחדת. והשם יזכנו שיתחזק בזה, ונזכה לקיים את זה, ובעבור זה נזכה לישועות מיוחדות, וסייעת דשמיא מיוחדת, וביד משיח צדקנו, וגלוק אמן אמן.
האזנתם לשיעורו של הרב מאיר שלמה שליטה. ניתן לקבל מידע על זמני השיעורים ברחבי הארץ, וכן ניתן להשיג דיסקים של הרב בטלפון מספר 057-313-7313.